כן, שאלות, בבקשה. זאת אומרת, זה בדיוק סיומת מתאימה לזה ששמואל מת. שמואל מת בשיבה טובה. מה? פסוק הבא, פרק כ"ה, פסוק א'. וימות שמואל, הכל מסודר. שאול מודה במלוכה, נותן אותה לביאת דוד, הולך הביתה חזרה, אבל דוד כנראה לא סומך על זה, כי הוא חוזר למצודה, נכון? ואנשי אבלו על המצודה. יפה מאוד. אז זה, אמרנו שנדבר על זה. אזכור כזה של מצב לשוב הביתה, זה תמיד סילוק ממלוכה. אני אתן דוגמה. בואו, תשאירו כאן אצבע, תעברו לפרק י'. בהמלכה הראשונה, של שאול, שואלים, הבא עוד הלום איש, והנה, ויאמר השם, הנה הוא נחבא אל הכלים. פרק י' פסוק כ"ה נקרא. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וינח לפני אדוני, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. כן? הוא שולח אותם איש לביתו, מחזיר אותם להיות אנשים פרטיים. כן? זה דוגמה אחת. עוד דוגמה בספר שופטים. נכון מאוד. זאת אומרת, מה בעצם קרה כאן? שהוא לא עיכל את היותו מלך. הוא עשה פה דבר שאולי היה נכון לעשות. הוא לא היה צריך לחשוב לביתו. הוא היה צריך ויקום שאול ויאמר אל האנשים אשר איתו, הבו לכם בזאת ונקים צבא ונעשה. נכון? מה הוא הולך לעשות? הוא הולך לראות צאן, לראות את הבקר שלו בחזרה בבית. ואז הקדוש ברוך הוא מארגן איזה אירוע מזרח תיכוני ומאלץ אותו לתפוס את המלוכה. להחזיק במלוכה חזק. עוד דוגמה כזאת של ללכת הביתה, פירוש הדבר, סילוק מהמלוכה. בספר שופטים, תלכו קצת אחורה בתנ"ך, דפדפו, בספר שופטים, פרק ח'. כן, מבקשים את גדעון, פרק ח' פסוק כ"ב, כתוב שם כך, ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו, גם אתה, גם בן בניך, כי הושעתנו מיד מדיין. ואז אומר להם גדעון, לא ימשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, השם ימשול בכם. מציעים לו להיות המלך. אומנם אומרים לשון ממשלה, אבל מציעים לו ולבנו ולבן בנו, ואומר שמציעים לו להיות מלך. והוא מסרב. ולא כאן המקום עכשיו לפרט למה הוא סירב, האם בחכמה עשה שסירב. אבל תראו את הפסוק כ"ט, וילך ירובעל בן יואש, וישב בביתו. זאת אומרת, הוא לא קיבל את המלוכה, הוא לא לקח אותה. הוא הלך הביתה. כן, הביטוי, לך הביתה. אומרים מכל מיני אנשים פוליטיים, יכבד ושב בביתך. עוד דוגמה לזה, חזקה מאוד, זה בספר מלכים א', וזה ישכנע אתכם. מה? כן, מלכים א', פרק א', סוף פרק א', פסוק נ' ב'. כן, תופסים את אדוניה, הוא מחזיק בקרנות המזבח, אחרי שהוא מרד בדוד, ושלמה הומלך, ואז הוא הולך ומבין שנוגעת אליו הרעה, אז הלך יחזיק בקרנות המזבח. אמרו לשלמה, הוא מחזיק בקרנות המזבח, אמר שלמה, אם יהיה לבן חיל, ויאמר שלמה, פסוק נ' ב', אם יהיה לבן חיל, לא ייפול מסערתו ארצה, ואם רעה תימצא בו, ומת. וישלח המלך שלמה וירידו מעל המזבח, ויבוא וישתחו למלך שלמה, ויאמר לו שלמה, לך לביתך. אמרנו, סילק אותו מכל תפקיד במלוכה, למרות שהוא בן המלך, הוא בן מלך, בן של דוד. הוא מסולק מכל תפקיד, אין לו שום משרה, שום מעמד, הוא אדם פרטי. הפך אותו לאדם פרטי. כן, אז זה הביטוי לשבת בביתו. אז אם שאול עכשיו הולך הביתה, שלמה אמר לאדוניה, לך לביתך. בעצם הוא סילק אותו מכל עניין. אחר כך באמת כשהוא מבקש את אבישג השונמית, אז שלמה הורג אותו, כי הוא מבין שזה כבר חתירה. הוא יצא מהבית, הוא כאילו באיצטלה של אדם פרטי, הוא רק התאהב באבישג השונמית, האישה הכי יפה בארץ, אז הוא חשב שזה תירוץ טוב, אבל בעצם הוא התחיל לעשות איזה סימנים ויצא מביתו, הוא רוצה לוטש עיניים משהו במלוכה. אז זה נקודה ברורה, זאת אומרת באמת שאול מתנהג כמי שמוותר על המלוכה. אגב, זה מאוד מעניין לראות, אם תסתכלו בפסוק, פרק כ"ה, פסוק א', אז וימות שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו ויקברו בביתו ברמה ויקום דוד וירד אל מדבר פרן. זאת אומרת, איפה היה דוד? בלוויה. איפה היה שאול? איפה היה כל ישראל? לא, היו בלוויה. זאת אומרת, השוק, ההלם, זאת אומרת, זה באמת, כאילו, הקדוש ברוך הוא גלגל את זה כך, שבאמת ייפגש שאול עם דוד, ודוד יחתוך לו את הבגד, וידבר איתו, ובאמת הוא יבכה, והוא יגיד, אתה תמלוך, אתה ידעתי, אתה הנה ידעתי שאתה תמלוך, וכמה המלוכה בידיך. ממש דברים, סוף ההיסטוריה. וזה נגמר כל הספר, שמואל, כל המרדפים, הכל היה נראה אחרת. והנה עכשיו, הלוויה של שמואל, יכולים דוד ושאול לעזוב את הכל, איזה פוס כזה, רגע הפסקה, אבל כנראה שדוד מרגיש, קודם כל הוא חושש, יש לו סיבות טובות לחשוש, אחרי שבועות בשם השם, ואחרי הבטחות חוזרות ונשנות, ואחרי הניסיון העשיר שיש לו, לא כדאי לקחת סיכון, והוא עוזב ומחליט לברוח. וגם אחרי הלוויה הוא חוזר לברוח. כן. את עשיו. יש פה איזה רגע של אמת, אתה אומר. לכן הוא בוכה, כן. מצד שני, אתה רואה גם דוד, לא סומך על הבכי. דמעות דמעות, אבל כן. נועם. נכון. וזה עוד לא גילינו. נו, שיעורי בית, צריך לגלות. כן. אתה שואל על מה שדוד אומר. כן, איפה זה באמת מופיע בתורה? יש כמה אפשרויות, יש מרשעים יצא רשע, יש אולי בגלל זה קורא לזה משל, כי על פי ההלכה, אלוקים מינה לידו, המזכור הזה של אלוקים מינה לידו, שהקדוש ברוך הוא מגלגל זכות ידי זכאי וחובה לידי חייו. אז זה לא ממש עיקר הכתוב בתורה, אלא מזה אנחנו מבינים שכך היא הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא עיקר הדבר, אין איזה דבר מפורש שזה כתוב, לכן הוא קורא לזה משל. ומזה מפסיקים שמרשעים יצא רשע, כמו אלוקים מינה לידו. אין מה שרשי מביא שם בשם חז"ל. אז כנראה שזה זה, אבל שוב, כל האמירה הזאת של דוד, כל ההתייחסות פה של דוד היא כשלעצמה צריך לעיין בה. צריך לראות מה בדיוק, למה הוא נעם כזה נאום ארוך, וכל המרכיבים שבנאום, מה בעצם הוא רצה לומר בזה, מה הוא רצה להשיג בזה. כן.
מה
כן. דילגת בדיוק על המוקד שהוא השאלה שלך. ויח לב דוד אותו על אשר קרת את הכנף אשר לשאול. זאת אומרת, ליבו היכה אותו. זאת אומרת, יש לו עכשיו כאב לב. זאת אומרת, יש לו מצפון. אתה רוצה שהוא יאמין לאנשיו. צדקותו היתרה. קודם כל, דוד עצמו אומר את זה. למה הוא לא הורג אותו? הוא אומר קודם כל לאנשים שלו. תסתכלו איך הוא מדבר לאנשים. בלי לצליח לשכנע אותם. וישסה דוד את האנשיו בדברים, נכון? ולפני זה הוא אומר, הוא אומר לאנשיו, חלילה לי מאדוני אם אעשה את הדבר הזה, לאדוני, למשיח אדוני, לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני הוא. וכמה פעמים הוא חוזר על משיח השם, משיח השם. אתה רואה, זה, תראה מה זה כוחו של יצר הרע. כמה יצר הרע גדול. כמו שאדם גדול יותר, יצרו גדול יותר. שהוא יכול לפרש ככה את האירועים ההיסטוריים. זאת ההזדמנות. כמו שהם אומרים לו, זה היום אשר אמר השם, הם מכירים את דוד. סתם ככה נגיד לו, לך תרוג אותו כבר, תחסל אותו. זה הוא לא ישמע. אבל אומרים לו, השם אמר לך, הנה. איפה השם אמר לו? אגב, זה שדוד כנראה הולך ועושה מעשה, מכוח האמירה הזאת שלהם, כנראה שהיה איזה משהו, רק אנחנו לא יודעים איפה. לא הצלחתי למצוא. לא, אולי מישהו בכי מצא. ומעשיו. כן. הגיוני מה שאתה אומר, שבאמת, השם אמר פירוש דבר שזה התגלגל להיות כך, כי הוא אומר את זה לשאול. זאת אומרת, כלפי שאול הוא אומר את זה. הנה תראו, הוא אומר, תקראו בפסוק ת' ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור, הנה דוד מבקש רעתך. הנה היום הזה ראו עיניך. אגב, זה מעניין. ראו עיניך, וכשהוא גומר דוד לנאום את כל הנאום, הוא אומר לו, אתה זה בני דוד? כן? את קולך שמעתי? זאת אומרת, הוא לא רואה. אז כנראה שדוד נמצא עוד בפתח המערה. אומנם כתוב, ויבט שאול אחריו, ויקוד דוד אפיים ארצה וישתחו. נכון? הוא משתחווה לו. לא, לפי חז"ל היה פתח אחד, רק דוד כנראה עומד בתוך המערה, הוא לא ממש, הוא יצא, כתוב, יצא מהמערה, או מן המערה, קריב וכתיב, אבל הוא כנראה עומד במקום ששאול רק שומע אותו ולא רואה אותו. כנראה עומד בפתח המערה, לא ממש בחוץ. כן. כן, אז הנה אומר, הנה, היום הזה ראו עיניך, כן, והוא לא ראה. עכשיו דוד רק מציב את תשומת ליבו, שתסתכל על המעיל שלך ותראה, עכשיו תראה. היום הזה ראו עיניך אשר נתנך אדוני היום בידי במערה, ואמר להרגך, ותחוס עליך. ואומר לו, אשלח ידי באדוני כי משיח אדוני הוא. הנה, אז כאן רואים באמת אולי את הטיעון הזה שהוא באמת האמירה הזאת של, של אנשי דוד, היא כנראה נעוצה במצב. זאת אומרת, וזה שעכשיו שאול נכנס למערה בחוסר זהירות, ודוד היה יכול להגיע עד אליו ולשסף את מעילו ולא את גרונו, ויכול גם לשסף את גרונו, זה הראיה שהקדוש ברוך הוא סיגר אותך בידי. כן, אתה הלכת לתומך, והנה, אתה היית, רטפת אותי ואני תופס אותך. כן, אז זה כאילו, אמר השם, הנה זה, מה צריך הוכחות יותר מזה, אומרים לו, המציאות מדברת. דוד לא מתפתה לאמירות כאלה, כן. לא, זה לעשות צרכיו. לעשות רגליים זה ביטוי, איפה יודעים את זה? כנראה. אין פירוט יתר, מתי, אבל כנראה, זה היה... מלך ישראל, כאן אתה מבין מה זה מלך ישראל. כן? ענווה גדולה. זה מותר גם בבני אדם, זה לא משהו שהוא אסור אלא כלפי שמיים. כלפי שמיים, אני חושב שאסור לאדם להגיד על עצמו פרעוש. הרי מי עשה אותך אדם? הקדוש ברוך הוא עשה אותך אדם. אבל ביחס למלך ישראל, אתה רודף אחרי, זה משל, כזה, כמו שקורה רודף אחרי פרעוש. כן, הוא פשפש, כן. יפה מאוד. אני אחזק את מה שאתה אומר. זאת אומרת, בעצם אני אחזור לבקול רב מה שאמרת, שדוד מצליח לעורר בשאול איזה נים ישן, משהו כמו בניגונת הכינור שלו בימים ההם. זאת אומרת, שאול בעצם הוא בטלטלה. הוא גם אוהב את דוד, הוא גם שונא את דוד, הוא גם עוין את דוד, הוא גם אוהב את דוד, משהו כזה לא ברור. כן, גם יונתן לא מבין את זה, הרי הוא הציל אותך, והוא עשה בשבילך, ואיך אתה עכשיו ככה מתייחס אליו. אבל אני חושב שיש פה דבר מאוד מעניין במילה אחת ששאול אומר, וזה יחזק את מה שאתה אומר. אם תסתכלו, בפסוק י' ז', ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה. ואתה הגדת היום את אשר עשית איתי טובה, את אשר סגרני אדוני בידיך ולא הרגתני. וכי ימצא איש את אויבו ושלחו בדרך טובה, ואדוני ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. זאת אומרת, שאול בעצם מבין שהוא חס על חייו. אם תסתכל, כנראה זה הנקודה, זה מה שרוצה להראות. כשהוא באמת יושב שם, הוא יושב, אנחנו רואים למשל פרק י"ח בשמואל א', פסוק כ"ח, וירא שאול וידע כי אדוני עם דוד, ומיכל בת שאול אהבתו, ויוסף שאול לרו מפני דוד עוד, ואי שאול אויב את דוד כל הימים. כן, זה בתחילת הדרך. אחרי זה, שהוא מנסה להקות אותו, כן, אז אחרי שהוא יושב, בפרק כ"ב, אומר שאול לכל עבדיו, כן? כי כשרתם עליי, כי כשרתם כולכם עליי, ואין גולה את אוזני, בכרת בני עם בן ישי, ואין חולה מכם עליי, וגולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עליי לעורב היום הזה. כן, הוא מאשים את יונתן שדוד עכשיו הוא האויב המסוכן ביותר של שאול. במקום שזה בדיוק להפך. שאול הוא האויב המסוכן ביותר של שאול. הוא הקים את דוד לאויב, הכל בדמיון שלו, הכל בראש. כן, זה משהו לא נורמלי. וגם תשימו לב מה שדיברנו לפני שבוע, ויעלו הזיפים, תראו בפרק כ"ג, ויעלו זיפים אל שאול לגבעת לאמור, לא דוד מסתתר עמנו. וכו וכו וכו. ויאמר שאול ברוכים אתם, פסוק כ"א, פרק כ"ג, פסוק כ"א. ויאמר שאול ברוכים אתם לאדוני כי חמלתם עליי. כן? תחוס עליך, חמלתם עליי. רואים שבעצם המאבק בין דוד לשאול, ככל ששאול לא מצליח ולא מצליח ולא מצליח, הוא כנראה מתמקד על ראשו. וככל שהוא מנסה להיות עוין לדוד, ודוד בורח יותר ממנו, כך ויותר, הפחד האישי של שאול גובר. כלומר, ככל שהוא מצליח יותר, כמו ששאול מנסה, מתאמץ, ודוד מתחמק ממנו, הוא לא מצליח לתפוס אותו, כך ויותר, זה כמים פנים לפנים. זאת אומרת, מה הוא רוצה להרוג את דוד, הוא הופך להיות, חמלתם עליי, הוא אומר. זה ממש חמלה אישית, זה ממש, אין חולה מכם עליי. זאת אומרת, הוא ממש מרגיש איום פרטי ואישי על עצמו. ובדיוק במקום הזה יש הפריצה של דוד, הוא בעצם כולם אויבים שלו, אבל דווקא דוד הוא זה שמציל אותו. חמלת עליי, כן? לא פגעת בי. כן, יפה מאוד. שאלו על הפסוק, אם תסתכלו, שואלים פה בערך המחשב, למה זה כתוב בגוף שלישי? ואמר להורגך, ותחוס עליך. כן? אז, ואמר להורגך, אפשר לומר על הקדוש ברוך הוא. אז מה זה ותחוס עליך? מה? ולא ויחוס עליך? זה לשון זכר ולשון נקבה. זה לא הגוף שלישי, זה לשון זכר ולשון נקבה. אז, ואמר להורגך, אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא אמר להורגך. או, מידת הדין אמרה לפגוע בך. כן? מישהו מבחוץ, כאילו זה גורם חיצוני. מה זה ותחוס עליך? אז חז"ל הרגישו בזה. ואומרים, מידת הצניעות שהייתה בו, בזכות זה הוא ניצל. זאת אומרת, דוד ראה את מידת צניעותו, שבעצם הוא נכנס למערה, לעשות צרכיו מתוך צניעות, כמו שהוא סיכן את עצמו, בלי שומרים, בלי עוזרים, בלי שום דבר, הלך לבד. אומץ לב, צריך מלך ישראל, צריך להיות אמיץ בשביל לעשות כזה דבר. שהוא רודף אחרי דוד. אז אמנם נכון שחז"ל אומרים שדוד נעזר בעכביש, מהר עכביש עשה שם קורא עכביש על המערה, אז הוא היה בטוח שאין אף אחד במערה, וזה אחד דברים שדוד שאל את הקדוש ברוך הוא, למה בראת העכביש? כן, דברי חז"ל, כי הם הבינו שיש פה משהו אבסורדי. איך זה ששאול לא הלך עם שומרי ראש והתרחק מהם? כי הרי כשדוד מדבר איתו, רק שאול נמצא שם, אין אף אחד, רק הוא ודוד. זאת אומרת, הוא התרחק מאוד, האנשים לא באו, לא שמרו על קשר עין, לא, מאוד מוזר. אז ותחוס עליך, אומרים חז"ל, מידת הצניעות. או, זאת אומרת, לכן זה לשון נקבה, לשון רחמנות עליו. מידת הצניעות הצילה אותך. שדוד כנראה בגלל זה נעצר, נבלם עוד רגע, חשב עוד רגע מה לעשות, איך להגיע, וריחם עליו. ואומר, כן, יש איזה כאילו מידת הדין ומידת הרחמים, ואתה אמר להורגך מידת הדין, ואתה חוס עליך הצניעות הזאת שהייתה בו. ואומר לו, יש לך עדים במשיח באדוני, כי משיח השם הוא.
דוד מצייד עצמו, אבל יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא.
כן, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, וצדיק מבטלה. בטח אם זה בידיים שלו, זאת אומרת, אם הוא צריך להיות המוציא לפועל של הגזרה הנוראה הזאת. וזה מה שאומר, הקדוש ברוך הוא יהרוג אותך, אני לא ידיר אותי בך. זה בדיוק עכשיו מובן יפה המשל שהוא אומר. למה הוא נזקק למשל הקדמוני? נגיד, באמת, צודקים אנשי, גזרה יש עליך למות, כי אין שני מלכים, ואני צריך להיות המלך, וגם אתה יודע את זה, אבל לא אני, אני לא אעשה את זה. אני לא אעשה את זה. תמות בשיבה טובה מבחינתי זה בסדר. אין? או השם יהיה, כן? ישפוט השם ביני וביניך, או נקמני השם ממך. דוד לא מוותר על ה... הוא לא מוכל וסולח. נקמני השם ממך. אבל אני לא אעשה את זה. ידי לא תהי בך. כן? כי משל הקדמוני, מרשעים יצא רשע וידי לא תהי בך. תראה, קודם כל זה הערה חשובה מה שאתה שואל, אם זה מתאים לדוד. הפרק הבא שנלמד, כבר יהיה אחרי חנוכה, מלמד שזה באמת לא מתאים לדוד. פרק כ"ה זה דוד במיטבו. הולך להרוג את נבל הכרמלי ככה, בלי כחל וסרק. כן? וזה, זאת אומרת, שבאמת זו התנהגות מיוחדת כלפי שאול. הוא עומד בלחץ גדול מאוד מול האנשים שלו. בגלל שהוא מלך. זאת אומרת, דוד מבין מה משמעות מידת המלכות. מלכות משמעותה זה לא לקחת, זה לעמוד בפיתוי גדול מאוד, זה להבין, זה משהו שהוא לא יאומן מבחינת העוצמות הרוחניות שלו. זה שלח לו, הוא הובטח לו להיות המלך, מה עוד? אנשים מסביבו אומרים לו, זה מה שהבטיחו לך, השם שם אותך פה, הנה הוא הביא, תראה מה הקדוש ברוך הוא עושה, מטריח את כל העולם בשבילך, ואתה פה עומד בלי לעשות כלום. דוד מבין שזה המבחן, שבעצם כל העשייה הזאת היא לבחון אותו, האם הוא ייקח את המלוכה. מלוכה לא לוקחים. אם הוא ירצח את שאול, אז מי נתן לו את המלוכה? ידי עשתה, ידי, 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 ידי. אין לה מגרמי כלום. מלכות אין לה מגרמי כלום. מעצמה אין לה כלום. מקבל. מקבל מלוכה. מלוכה לא לוקחים. ולכן דוד ראוי למלוכה. אתה עכשיו מבין למה דוד יותר ביקש השם לא איש כלבבו. ותראה על מה נאבק שאול. על הכיסא. על הכיסא ועל הנזר ועל הכבוד. והמדהים הוא שהוא בעצם רוצה שיונתן נמלוך תחתיו, ויונתן שומר על על המצב האמיתי, שנתן לא רוצה. דיברנו על זה קצת, ראינו שבכל זאת הוא קצת לקח לעצמו. כן.
קונים דבר.
יפה מאוד, כן? יפה מאוד. נו, מי ייתן הסבר? אני אשאל את השאלה עוד פעם בכל רם ונשמע הסבר מכם. זה תמרור יפה מאוד. ויחכן, קודם כל דוד קם ויחרות את כנף המעיל. כאן זה בסדר. כנף המעיל אשר לשאול בלט. פה זה תיאור, נכון? תצלום מדויק. ואתה שואל, ויחכן, ויח לב דוד אותו על אשר קרת את כנף אשר לשאול. את כנף אשר לשאול. כן, למה המעיל נעלם פה פתאום? כן.
בעצם פה בעצם משתלם המידה כנגד מידה על קריטת המעיל
של שמואל. יפה מאוד. אז מה?
וקראת שם מלכותך מלכות ממקה וניתן לרעתך טוב
ממקה, כן.
ופה זה יוצא לפועל, לכן כאן הדגש הוא על הכנף ולא על המעיל, שכתוב מדגיש לנו.
לא, אבל גם שם כתוב כנף מעילו, נכון?
כנף מעילו. ושמואל ישר מפרש את זה. מה
המשמעות של זה? כן.
זה
יפה מאוד מה שאתה אומר ביחס לשאול. זאת אומרת, שאול, זה כתבתי לי פה בצד בערה, ואתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך, וקמה בידיך מלכת ישראל. איך אתה יודע עכשיו? עכשיו אתה יודע? עכשיו התברר. אומרים חז"ל, עכשיו הוא רואה את הסימן שנתן לו שמואל. שכשהוא החזיק בכנף מעילו של שמואל, ושמואל הסתובב ללכת ונקרע כנף מעילו, אמר לו, שמואל הסתובב אליו ואמר לו, קרא השם את ממלכות ישראל מידיך ונתנה לרעך הטוב ממקה. זאת אומרת, סימן נתן לו, מי שיחרות את כנף מעילך, הוא יחליפך. אז כלפי שאול, אתה ודאי צודק, אבל עדיין זה לא עונה על השאלה, מה אתה אומר? מעיל? יפה מאוד, אני מפתח את מה שאתה אומר, זה התשובה. זאת אומרת, בעצם תסתכל מה השתנה פה בין שני המעילים. בין שני הכנפיים, נקרא לזה כך. באמצע, היקה לב דוד אותו. מה קרה? לא יצא דם ממעיל, נכון? לא נשפך דם, לא שפך דם. לא יצא מזה דם. אז הוא, אבל בכל זאת, הלב של דוד שוטט. הלב שלו עכשיו מלא איסורי חרטה על זה שהוא קרת את כנף אשר לשאול. פתאום הוא תופס, מה זה לכרות את כנף המעיל של שאול? זה לכרות את שאול. זה להסיר מעליו את המלוכה. דיברנו על זה ששאול מוריד את המעיל, נכון? הוא מפשיט את מדיו, נותן אותם לדוד כשהוא הולך להרוג את גוליית, ודוד מסיר אותם, לא רוצה, לא ניסיתי. מוריד את המעיל מעליו, או את המדים, את המדיו של שאול. כששאול מגיע שם לניות ברמה, הוא פושט את בגדיו. דיברנו, גם זה חלק בהתפשטות, כן? להוריד את הבגדים, הורדת הבגדים. המעיל הוא סמל המלוכה. הוא סמל המלוכה. גם את זה רואים אחר כך אצל בסיפור אמנון ותמר, שבנות המלך הולכות עם מעילים, יוסף וקטונת הפסים, היה מעיל כזה, מעיל, מעין איזה מעטפת. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מייסר אותו ליבו על, אמנם לא הרגתי אותו, אבל אני לוקח את המלוכה, את סמל המלוכה. בסדר? לכן הוא מכה אותו ליבו. ואחר כך הוא מחליט לצאת ולדבר. זאת אומרת, להגיד לשאול, ואז הוא כבר באמת מדבר, כנף מעילך, בידי. כי בקורתי את כנף מעילך ולא הרגתיך, דאו ראה כי אין בידי רעה ופשע, ולא חטאתי לך, ואתה צודד נפשי לקחתה. כן? וזה, אגב, שימו לב שדוד לא מזכיר ברמז את עובדת היותו מלך. אפרופו העמימות שמדברים עליה עכשיו בחדשות, כן? הוא שומר על העמימות, הוא לא אומר בגלוי לשאול, אני אמלוך, ואני נמשכתי על ידי שמואל, ואני צריך את הזהירות שלו, הוא לא מרגיז את שאול, ההפך. אף על פי שבליבו הוא יודע שהוא עכשיו עשה מעשה, שקראת את המעיל, והוא לא, אגב לא יודע כנראה את מה ששמואל אמר לו. זה לא ברור שדוד יודע את זה. אבל הוא מרגיש בליבו שיש פה משהו לא בסדר. כן. דבר.
שאול מגיע, ודוד עם כל העבר שלו עם שאול, הוא יודע שרודפים אחריו. אז נראה איפשהו גילו מערב מתוכנן, ואם כן, אז מה באמת תכנן לעשות שם? הוא לא בא לראות את המלך מסך את רגליו.
תראה, אתה בא מהצד של אנשיו של דוד. כנראה שזה מסביר, למרות שאני גם, יש לי ראייה להגיד שזה לא ככה, שזה באמת לא היה מתוכנן. כי אם זה היה באמת מתוכנן, שבאמת הם ערבו שם לשאול או לאנשיו, מי מאנשיו, שיכנס למערה, זה לא נראה. נראה שהם פשוט מסתתרים שם. זאת אומרת, הם יודעים שדוד, ששאול הולך לרדוף אחריהם. מאחרות מסתור זה אמצעי מאוד משוכלל. אתה עושה טיולים פה בדרום החברון או בכל הארץ, אפשר למצוא מאחרות מסתור משוכללות ביותר, ממש, משהו מתוחכם ביותר. אז זה לא דווקא מערב. עכשיו, איך אני יודע שזה לא מערב מתוכנן? כי תסתכל איזה מאמץ אנשים של דוד צריכים לשכנע אותו שזה הרגע שהשם אמר. זאת אומרת, שזה, תבין, המקרה הוא האלוקי פה, הוא המזל, הוא מה שמשחק את טובתנו. אבל אם זה היה מתוכנן, אז מה, תבין, למה הם צריכים להשקיע כל כך הרבה אנרגיה? זאת אומרת, משמע שזה לא מתוכנן. זאת אומרת, במקרה, קרה המקרה שהם באמת, הם התחבאו שם והוא נכנס במקרה. אבל אז זה לא השם אמר אליך. זאת אומרת, עכשיו זה מלכודת מתוכננת, הם תכננו, דוד תכנן, הם תכננו. אז איך נוצר פתאום כזה פער פתאום? למה זה מתחיל מהם? אתה מבין מה אני אומר? זה משמע מהם שהם בעצם רואים את היד ההשגחה פה. הם רואים פה את ה... לא משהו אנושי, משהו על-אנושי קורה פה. זה לא נורמלי שזה אחד להסתברות כל כך רחוקה. יש כל דברים מצחיקים כאלה של הסתברויות מאוד רחוקות שיקרה כזה דבר. אבל הנה זה קרה. דווקא פה, דווקא למערה הזאת שדוד התחבש כל כך הרבה מערות שם ביהודה ושומרון ובדרום החברון ובמדבר, כל כך הרבה מערות, דווקא למערה שדוד התחבש שם הוא נכנס את השירותים. בלי אנשיו, לבד. כן. עוד שנייה, כן.
השם כבר רוצה את המלכות שלך, דבר שכבר הוא אומר פה, לפחות שלוש פסוקים שאפשר להבין את זה. השם רוצה שאני אחרוג ממך, אני לא אעשה את זה, אבל זהו, אתה כבר, כאילו, כבר, השם כבר הוציא את ההוראה. אז זה לא
בדיוק המלכות. הוא לא מזכיר את המלוכה, כי יכול להיות שמת שאול ימות ויונתן ימלוך. מי הבטיח לדוד שהוא יהיה המלך? יונתן אמר לו, אני אדאג שאתה תהיה המלך, נכון? יונתן הבטיח לו את המלוכה, ואני אהיה לך למשנה. אבל דוד לא יודע מה הולך להיות, ולכן דוד לא מדבר בכלל על המלוכה, הוא לא מזכיר את המלוכה בשום צורה. אגב, גם כשהוא מדבר עם יונתן, אם אתם זוכרים, בפרק כף, דיברנו על זה בעריכות, גם שם דוד לא אומר בצורה גלויה, זאת אומרת, התנך לא מספר לנו בצורה גלויה, שדוד אומר ליונתן, אני המלך. מבינים את זה מתוך ההתרגשות של יונתן, ומתוך הצורה שדוד מדבר, יושב לו משהו על הלב, הם יוצאים לשדה, והם ביותם בשדה, ואז פתאום כל המערכת, דיברנו על זה בהרחבה, אם אתם זוכרים, כל המערכת התהפכה פתאום. דוד לא מוציא במפורש מפיו שהוא המלך. כן? וזאת אותה עמימות שאני מדבר עליה. דוד שומר כל הזמן, המלכות זה כשהשם ירצה שאני המלך. אני לא לוקח את זה, אני לא משוויץ עם זה, לא מסתובב עם זה. כן? בסדר? זה הנקודה. כן. רצון עז. תראה, קודם כל צריך לעשות איזה טיול מאורגן למערה הזאת, לחפש אותה, ולעשות הדמיה, אתה תתחפש לשאול, אנחנו נתחפש לדוד ואנשיו, ותראה בעצמך שכנראה זה תנאים שונים. ברור שהיה צריך שם לדבר בלחש. זאת אומרת, הם ודאי לא דיברו בקול רם. הם דיברו בסימני ידיים ובלחש. אז תבין, מכאן איזה לוחם היה דוד. צריך לזחול בחושך מוחלט, במערה חשוכה, לא נתחכך באבן, לא דרדר אבן, שלף את סכינו בלי להשמיע שום אבשה. ולכרות מעיל, ואתה מבין איזה סכין היה לדוד, אם ככה... קראת טוב בלי שאפילו שמעו את האף. אז אתה מבין שזה, כן, סוכים שוחטים כזה הוא לקח. אז לומדים כמה דברים פה, מה זה לחימה, מה זה דוד, איש קרב, איש מלחמות. ושאול יודע כנראה להעריך את זה. אתה מבין? שאול כנראה מבין. זה חלק מההתרגשות כנראה של שאול, שהוא מבין שהוא היה בידו של דוד. אז הוא קיבל 100 עולות פשתים כזכור לך. פעמיים. נכון? הביא לו 200. הוא ביקש 100, נתן לו 200. אז הוא מבין איזה לוחם זה דוד. כן. יפה מאוד, יפה מאוד. אז זה הערה חשובה מאוד ויפה. בואו תסתכלו רגע ביחד. ויהי כחלות דוד לדבר את הדברים האלה, פסוק ט"ז, אל שאול, ויאמר שאול, הקול חזה בני דוד, וישא שאול קולו ויבק. ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה, ואני גמלתיך הרעה. ואתה הגדת היום את אשר עשית איתי טובה, את אשר סיגרני השם בידיך ולא הרגתני. וכי ימצא איש את אויבו ושלחו בדרך טובה, והשם ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. ואתה אם ידעתי כי מלוך תמלוך וקמה בידיך ממלכת ישראל, ואתה ישבע לי באדוני אם תחריט את זרעי אחריי, ואם תשמיד את שמי מבית אבי. וישבע דוד לשאול וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה. עם כל הנאום קראנו את כולו, ותשימו לב לדבר מעניין. זאת אומרת, לאור מה שאתה מאיר, אנחנו מבינים שהמשפט הראשון לא מתייחס למה שקרה במערה, אלא ממש חזרה בתשובה של שאול. זאת אומרת, הוא מכה על חטא. אתה גמלת לי טובה מיום היותך. ניגנת לי, הרגת את גוליית בשבילי. נכון? תשווה את זה למה שאומר יונתן כשהוא משביע את שאול בפרק כף, יוטט. כן? וידבר שאול אל יונתן בנו ועל כל עבדיו להמית את דוד. ויונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד, פרק יוטט פסוק ב', ויגד יונתן לדוד וכו וכו וכו, פסוק ד', וידבר יונתן בדוד טוב אל שאול אביו, ויאמר אליו, אל יחטא המלך בעבדו בדוד, כי לא חטא לך, וכי מעשיו טוב לך מאוד. שם לב? מעשיו טוב לך מאוד. וישם את נפשו בכפו, ויח את הפלישתי, ויש השם תשועה גדולה לכל ישראל, וראית ותשמח, ולמה תחטא בדם נקי להעמיד את דוד חינם? וישמע שאול. הוא מקבל את הדברים שאומר דוד, שיונתן אומר על דוד. אז גם פה אותו דבר, זאת אומרת, בעצם פה חוזר שאול, חוזרת לו התבונה, כן? עם בו התבונה. הוא מבין שכל היחס של דוד אליו, מאז ומעולם, היה יחס של טובה, ואני גמלתי אותך רע, זרקתי עליך כידון, נסיתי להרוג אותך, בגדתי בך. זאת אומרת, הוא מתייחס לכל מה שקרה. ועכשיו, הגדלת לעשות, אני כבר האויב שלך בגלוי, אני באתי לתפוס אותך ולהרוג אותך, והנה סיגר השם אותי בידיך, ונטלת לי ללכת. זאת אומרת, עכשיו זה מעצים עוד את הפסוק השני. זאת אומרת, בגלל שהוא עושה חשבון על כל מה שקרה מיום היותם ביחד, ודוד כל הזמן רק עושה לו טובות, והוא כל הזמן רק גומל אותו רעה. אז זה ממש מכה אותו, פתאום קולט את זה בצורה מאוד בולטת. הגיע לאיזה live end, כן, קצה החיים. עכשיו הוא רואה, הוא נשאר בחיים, הוא לא, זה לא dead end. זה פה הקצה, כן, פה עשית לי טובה. היית יכול להרוג אותי, היית, זה מוצדק שאתה הרוג אותי, על פי ההלכה היית יכול, היה לך מותר להרוג אותי. הכל נכון, אנשים שדוד צדקו, היה מותר לו להרוג אותו. אבל זה חסידותו של דוד שהוא לא נגע בו. מדין רודף. מדין רודף. בוודאי, הוא נמצא פה בשביל להרוג אותו. מה, בשביל מה הוא... קם להורגך, השכם להורגו. קם להורגך. אבל בכללי, יכול להישאר במערה ומה יהיה, הוא סומך על הנס. מה יהיה מחר? יגמרו המים. יושב שם שאול חודשים. מה הם יעשו? הם לא יודעים מה התוכניות שלו. הוא יודעים בעליל שהוא בא בשביל להרוג את דוד. אין פה חוכמות. זה דין רודף, נכון? דין רודף זה לא רק כשהוא מכוון את הרובה. דין רודף זה גם שהוא אומר, אני ארוג. רואים כוונות רציניות, רואים סימנים. אז זה דבר מעניין מה שאת אומרת. אני כל הזמן אזכיר את זה שדוד לא לקח את המלוכה לעצמו. אבל העולם הפוך. אמנם שאול הוא משיח השם, ודוד לכאורה כאילו מורד בו, אבל כיוון שהשם המביך את דוד, אז שאול הוא המורד. נכון? שאול, בזה שהוא רוצה להרוג את דוד, הוא כאילו מורד במלוכה, הוא במלוכה של דוד. דוד יודע שמלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, ולכן הוא אומר, השם יתנקם בך ממני, כי אין כבודו מחול. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. ומצד שני, מלך שהפרו את פקודתו, אומר הרמב״ם בהלכות, מותר לו, רשאי להורגו. רשאי להורגו. לא חייב? לא חייב. אז הנה, אז הוא יצא אחריו, זה חסידותו של דוד. לא חייב, דין רודף אדם לא חייב. מותר לו, רצח זה, זה כתוב לא תרצח. איך פה מותר לרצוח? כי זה הגנה, זה הגנה עצמית. גם מוכר היום על פי המשפט הפלילי, הגנה עצמית. מתי זה הגנה עצמית? כשיש כוונת זדון, שרואים כוונת זדון אצל הצד השני, לא צריך לחכות שהוא ישלוף סכין. אני רואה, הוא מאיים עליי, והוא מכניס את היד, לחתי לחפש את הסכין, נכון? אני לא אחכה שהוא ישלוף את הסכין וירוץ אליי, אני אראה בו כבר עכשיו. זה יצא זכאי, עורך דין טוב יוציא אותו זכאי. אם הוא לא יתבלבל, מה? גם היום, גם היום. צריך לדעת לטעון טענות נכונות. כן. מה? מי זה אדם שהסית נגד דוד? כן, אל תשמע אדם, כן? מי זה האדם שהסית? כן, שואלים ב... תסתכלו בפרק כ"ד בהתחלה. כן. ואומר דוד לשאול, למה תשמע את דברי האדם לאמור, הנה דוד מבקש רעתך? מלמד עליו זכות. איזה זכות הוא מלמד עליו? שזה לא השיגעון של שאול, אלא זה בני אדם שמסכסכים. ולמי הוא מתכוון פה? דואג האדומי. ממש דואג האדומי. עזיפים. אבנר, אומרים חז"ל, אבנר. עד כדי כך, עד כדי כך, שכאשר דוד פה, לכאורה על פניו, נראה שהסיפור נגמר. ככה התחלתם. השאלה הראשונה, אמרתם, איזה ימות המשיח? נגמר. הוא אומר לו, משיח השם, הוא אומר לו, לא, אתה המשיח, לא, אתה המשיח, אתה המשיח. כל אחד אומר לשני, אף אחד לא אומר, אני המשיח. זה ימות המשיח. כל אחד אומר על חברו שהוא המשיח. אז, הלוואי עלינו, אתה אומר, שלא יתחבו בבערות ולא ירצו להרוג אחד השני. כן, אבל איך זה פתאום התהפך מחדש? איך פתאום, כן, פרק הוו, עוד פעם חוזר שאול, הישן והטוב, לרדוף את דוד ולהיות עוין אותו. אומרים חז"ל, כאשר חזר שאול מהמערה, נכון? כולה הלך לשירותים, התעכב שם איזה 10 דקות, 20 דקות, לקח כל הסיפור. עד שדוד זחל, עד שהוא חזר, עד שהוא דיבר, כל הנאום הזה, לקח 20 דקות נגיד. זה מה סביר להתרחקות, ללכת לתוך מערה? פרטיות, קצת המלך צריך פרטיות. אבל הם רואים על פניו שהוא בכה. רואים על פניו שאין לו כנף מעיל. נכון? רואים את מה שהוא חסר במעיל שלו, מה קרה לך? ואז הוא סיפר להם, מה קרה? טבעי נורמלי, נכון? התנ"ך לא צריך לספר שהוא סיפר. מה הייתה התשובה? מה אמרו אבנר וכל האנשים מסביב? מה? מה פירוש משחק מכור? ואז מה? מה אתה חושב שהוא כזה צדיק שהוא לא הרג אותך? הוא ידע שאם היה הורג אותך היינו נכנסים שם ועושים ממנו קציצות. כן? אז זאת אומרת, הם הסיתו את שאול מחדש. במקום להגיד, דוד, צדיק, באמת, כמו ששאול אמר, צדיק, דוד, איזה צדיק, השם סיגר אותי בידו, הוא הוציא אותי זה, הוא אומר, לא, אנחנו, הוא ידע שאנחנו פה נחפש אותך, הוא לא כזה, הוא פחדן, אל תחזיק ממנו. הם החרו והחזיקו בשנאה הזאת, ביבו את השנאה של שאול. דאגו לרוח הרעה שתפעם מחדש. דוד מצליח להשקיט את הרוח הרעה, בלי כינור ובלי שום דבר, הפעם עם סכין, מנתחים, עדין, חותך את השנאה, והם מלבים אותה מחדש.
זה ההבדל בין הפעם השנייה שהוא היה יכול לגבור
בשאול? נכון.
ואז הוא בעצם לא יכול לעשות לו כלום, אז
אין לו את הטענה? נכון. הקדוש ברוך הוא סיבב את זה ככה. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לפעמים עושה לסקור פי דוברי רשע. זאת אומרת, לפעמים רשעים לא מצליחים לשנות את המציאות, אבל הם יכולים לסבב איזה עיכובים גדולים מאוד. עוד איזה חודש, עוד איזה חודשיים, עוד איזה סיבוב, עוד איזה מעגל כזה. זה עיכוב. היה יכול להיגמר הכל כאן. שאול היה מודיע להם בזאת שהיא תמה תקופת מלכותו, הוא מוסר את המלוכה בידיים נאמנות לידי דוד. הכל happy end. סוף טוב, הכל טוב. מי גרם שלא יהיה סוף טוב, הכל טוב? אנשים, לא, לא שאול. זה בדיוק מה שדוד אומר. מסיתים אותו. מסיתים אותו. בדיוק, יפה מאוד, יפה מאוד. ראה מה בין דוד לשאול. דוד עומד פה מול הסתה חזקה וצודקת, לא הסתה. זה לא הסתה, זה הפרקליטים שלו שם אומרים לו, זה עיקר הדין. אתה מגובה, אין בעיה. היועץ המשפטי לממשלה יעמוד לימינך. לא הממשלה שזה דואג האדומי בתקופתם, היועץ המשפטי לממשלה. אבל כלפי שמיה אתה מכוסה. השם סיגר אותו בידיך, מותר לך להרוג אותו. דוד לא שומע גם להסתה מן הסוג הגבוה והאיכותי הזה. כן? הוא לא שומע בכולם. לעומת שאול, שלא קצור לספר בכלל, לא צריך לספר בכלל שאתה הסתה כזאת, אתה רואה את ההמשך של ההתנהגות שלו, אתה מבין מה קרה פה, הוא חזל, השלימו את התמונה החסרה, הסיתו אותו מחדש, אם אדם הסיתך, אדם הסיתך. אגב, גם בפרק הו הוא אומר אותו משפט, אומר פה ככה, ואתה ישמע נא אדוני המלך, פרק ו' פסוק י"ט, ואתה ישמע נא אדוני המלך את דברי עבדו, אם אדוני יסיתך בי, ירח מנך, ואם בני האדם ארורים הם לפני אדוני, כי גרשוני היום יסתפח מנחלת אדוני למור, לך עבוד אלוהים אחרים. ואתה אל יפול דמי ארצה מנגד פני אדוני, כי יצא מלך ישראל לבקש את פרעוש אחד, כאשר ירדוף הקורא בערים. ויאמר שאול, חטאתי, שוב בני דוד, כי לא ארא לך עוד, תחת אשר יקרה נפשי בעיניך היום הזה, הנה השכלתי ואשגה הרבה מאוד. ויען דוד ויאמר, הנה החנית, המלך, ויעבור אחד מהנערים ויקחיה. והשם ישיב לאיש את צדקתו ואת אמונתו, אשר נתנך אדוני והיום ביד, ולא אביתי לשלוח יד במשיח אדוני. והנה כאשר גדלה נפשך היום הזה בעיניי, כן תגדל נפשי בעיני אדוני, ויצילני מכל צרה. ויאמר שאול לדוד, ברוך אתה בני דוד, גם תעשו תעשה וגם יכול תוכל. כן, שוב, הערה של שיגעונו של שאול, כן, ברוך בני, כן, הוא קורא לו הבן שלי. וילך דוד לדרכו ושאול שב למקומו. אגב, הערנו הערה מאוד מעניינת, שבוע שעבר, שבעצם פה חל מהפך במרדפים. היוזמה עוברת לידי דוד. הקדוש ברוך הוא מגלגל כך, שעכשיו שאול יהיה ביד דוד, פעמיים. כן, שני מרדפים היה שדוד כמעט היה בידיו של שאול, ועוד שנייה דוד ממש יוצאת נפשו, ופעמיים בדיוק להפך. המבחן האדיר של דוד, האם הוא יפגע במשיח השם כשיש לו את האפשרות הזאת, שזה יהיה בידו. ובשני הפעמים הוא עומד, והפעם השנייה היא כנראה באמת יוצא דופן, לא הגענו אליה, אבל נגיע אליה בעוד שבועיים, שלושה, היא באמת משהו יוצא דופן באופן קיצוני. כן. סילוק. נכון.
יצא לנו מצב אולי שסוף הפרק, מי המלך? שאול דוד נשאר במצודה, ושאול הולך לביתו.
שמואל מת. לא שמואל מת. כן. זה מצב מסובך מאוד. נא להמתין עוד שבועיים. נכון? אתה צודק ביותר. כן. הפוך, דוד נשבע לשאול, אני חושב, לא?
דוד, סליחה, נשבע לשאול.
כן.
לא מסוגל איזושהי שבועה נגדית, בדרך כלל כמו שהיינו בכל התנ"ך, שעם לבן ויעקב ואברהם, ובדרך כלל נשבעים נפרדים את דרכם, עושים ככה סולחה, ונשבעים אחד לשני והולכים. פה שאול כנראה לא מוותר על האופציה של לשוב ולרדוף את דוד.
תראה, על פניו זה נראה שהוא באמת ויתר על הכל, הוא ויתר על המלוכה, הוא ויתר על... אתה אומר, עכשיו הוא שונא אותו כסתם כאדם פרטי, לא כמלך. אין צורך בשבועה הזאת, גם דוד לא מצפה לה. הוא גם נשבע והפר, אז גם השבועה לא עוזרת שום דבר. זאת אומרת, דוד כבר לא סומך על איש, כן? רק על הקדוש ברוך הוא. כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא היא תוואי דיני, אני לא... אין לי עסק יותר עם בני אדם, ולכן הוא גם באמת לא מתקרב יותר לשאול. הוא לא חוזר בו. הוא אומר, שוב בני דוד, הוא לא שב. הוא נשאר, שומר מרחק.
הוא אומר, זה להתחנף, הוא מרוב פחד, כי הוא הרגיש שהוא עכשיו במערה, דוד לידו עם כל הצבא שלו, כל
החיים
שלו.
לא, אני חושב שזה באמת רגע של אמת. אתה רואה גם לפי הבכי, אתה רואה לפי ה...
אולי פחד,
פחד. להפוך, אני חושב שבו... תראה, הפחד בוודאי גרם הצמרמורת הזאת שעוברת על צווארו של שאול, כשהוא מבין שהוא משמש בבגד ורואה שאין לו כנף, ומבין את המשמעות של אין לו כנף, ודוד מאחורה שם מנפנף לו עם הכנף, ומראה לו, הנה היא, אז ברור שהפחד עשה, זה מה שהראיתי, שדוד, ששאול בעצם הגיע למצב של פחד אישי, שהוא בעצמו גורם. הוא אומר, את יונתן גרם לדוד להיות עורב, הקים את עבדי עליי לעורב. ובעצם מי שעושה את זה שאול בעצמו הקים לעצמו עורב. הוא זה שרודף, הוא זה שגורם לדוד שהתגונן, ככל שהזמן עובר ושאול לא מצליח, אז החרב על צווארו. זאת אומרת, זה או-או, אין שני מלכים. זאת אומרת, שאול מבין את זה. כמים פנים לפנים, מה שאול רוצה להרוג את דוד, הוא מרגיש שדוד רוצה להרוג אותו. כן? כמו שהוא מתייחס, כך קורה לו. אז אין ספק שהפחד פעל פה, אבל רואים מתוך הדיבורים שזה היה משהו, רגע של אמת. ולכן דוד עוד פעם מבין שזה הסתה. מישהו הסית אותו. או הקדוש ברוך הוא עם הרוח הרעה, או אנשים הסיתו. אבל שאול באמת דיבר מכל ליבו. ולכן דוד פעם שנייה, שוב, כן? כבר אומר לו, די, אתה לא רואה פעם שנייה, עוד פעם אתה מבטר לו. עכשיו תהרוג אותו, וזהו. אתה רואה שהוא לא אמין, שהוא נוחל. ודוד לא שומע לזה, כי הוא מבין קודם כל, במשיח השם לא נוגעים. באופן עקרוני. ובית, הוא כנראה מבין שזה אנשים מסביב. כן. איפה אתה מדבר? על איזה פסוק? בסדר, כי פה הוא פונה אליו איזה ציטוט. הוא לא צריך לקרוא לו משיח השם עכשיו. משיח השם זה תואר, זה תואר כלפי הקדוש ברוך הוא. אתה שייך לקדוש ברוך הוא. זה הביטוי שמופיע תמיד. זאת אומרת שהוא עם כל קומתו, עם כל איבריו, פשיטת איברים קוראים לזה. כל עצמותיו תאמרנה, אתה המלך. אז שון רבים, הכוונה, כל גופו, כשחזל אומרים שקוראים בתפילה שהתפקעו כל חוליות הגב. כל עצמותיי תאמרנה. אז זה השתחו ולא והשתחווה. השתחווה זה פעולה של הרוח. פה דוד רוצה והשתחו, זה הכוונה, תשווה את זה, זה מעניין לראות. שהוא השתחווה, לא, זה מופיע ככה. והשתחו. זה כאילו יותר התבטלות, יותר שפת גוף ברורה. אין פה, לא בכאילו. בוא ניגע בנקודה אחת, כן. תראי, זו שאלה מצוינת. מה היה היחס של העם אל דוד בתקופה הזאת? הציבור היה לדעתי רוב דומם. זאת אומרת, לא יודע איך לאכול את זה. זה ודאי, אנשים דיברו על זה, ודאי שאנשים כיתרו על זה, ואמרו מה אנחנו צריכים את זה, ולמה זה קורה, ולמה זה מגיע לנו. כמו היום, נכון? יש סכסוך בין ראש הממשלה לשר הביטחון, אז מיד כל הציבור רועש וגועש. מה שחסר לנו עכשיו, זה, נכון? אז מרגישים שזה משהו לא טוב. אבל מצד שני, בעידן של מלוכה, זה מאוד קשה להתגבר על זה. זה משהו שהוא... נכון, לכן אחרי ששאול מת, הם יד אומרים, אתה היית המוציא והמביא, גם במלוך שאול, אתה היית המוציא והמביא. אז איפה הייתם כששאול רדף אותי? רק כמו שמיכל לא מסוגלת לעמוד מול אבא שלה ולהגיד לו את האמת. הציבור, מה אני יכול לעשות? שהקדוש ברוך הוא יפתור את זה. הקדוש ברוך הוא עשה את הבעיה שהקדוש ברוך הוא יפתור. הציבור הוא פסיבי, הוא צריך מנהיג. למה הציבור צריך מנהיג? וראוי, מנהיג ראוי שיכול להוליך אותו לעשות טוב. כי הוא באמת שותק, הוא לא רואה שקמים פה אנשים, ומצד שני, את רואה שיש אנשים שעוזרים לדוד. לא, 3,000 איש זה לא צבא גדול. הרי זה מה שדיברנו בשיעור שעבר, שבוע שעבר דיברנו על זה שהוא לקח את כל העם, ואז הוא הבין שהוא עשה טעות. כי אם הוא לוקח את כל העם, העם מתחיל להתמרמר. כמו היום, יגייסו מילואים לעשות איזה, לא יודע מה, פינוי בגוש קטיף. לא יעשו, לא יגייסו מילואים שזה. מתנדבים, מי שמתנדב. אז יגייסו כל מיני טיפוסים כאלה, אידיאולוגים בגרוש או אידיאוליסטים של שמאל. אין? וגם צריך לתת להם איזה עטבות קצת, גם כסף קצת לשלם. אז אם צריך לשלם לכל העם, זה מסובך. אבל לקחת 3,000 איש, להגיד לכל מי שבא למרדפים אחרי דוד, ישופה ואיזה סכום אגון, אז אנשים, האידיאולוגיה, נשמים אותה בצד. שאלה טובה וקשה. אם הייתי יודע תשובה לה, אז היינו מביאים את המשיח במהרה. כיוון שאין לי תשובה, אז המשיח מתעכב קצת. כן.
מה זה
מה, אגב, את רוצה לראות שאני צודק? מה? ומה יתרון לבעל הלשון? יש פרק בתהילים שהוא אומר על דוברי לשון הרע. מה ייתן לך? מה יוסיף לך לשון רמייה? איזה תועלת יש בזה? זה סתם כזה, זה משהו לא... כן, כן. אנשים שהם... איזה סיפור לא הבנתי? מה מזכיר לך?
הסיפור זה שאומרים בעצם, כמו שתארת, שתי הקבוצות של המסיתים, האנשים של דוד שמסיתים את דוד, האנשים של שאול שמסיתים אותם, זה בעצם מצב הפוך, שבו... אני לא זוכרת בדיוק מה זה, נראה לי הנהלים של יואב מול הנהלים של אבנר.
כן.
שנלחם, זאת אומרת, שם זה בדיוק הפוך, הנהלים נלחמים אחד מהשני, גם איזשהו מעבר כוח.
כן, זה אפשר למצוא, אבל אני דווקא פה לא רואה, לא הייתי רואה דווקא את הדמיה, כי פה עומד שאול מול דוד. דוד מול שאול עומדים, אחד מול אחד. רק דיבורים יש. יכול להיות. שאלה מה המשמעות של זה. צריך לפתח את זה קצת. בהדמיה יש איזה צד. אני רוצה לגעת בנקודה אחת, לסיכם. כן. טוב, אם אתה כבר שואל שאלות כאלה, אז תסתכלו רגע על פסוק י' ח'. יש שם איזה זליגה מעניינת של האות ה'. פסוק י' ח'. תראו, באיזה עדינות התנך מתאר פה את הנפש של דוד. זה לא יאומן. קודם כל כתוב, ואתה בלי האות ה'. נכון? שמות לב? פסוק י' ח'. ואתה הגדת היום את אשר עשית. ההי של האתה נפלה ונדבקה לעשית. עשית לא צריך להיות כתוב עם ה, נכון? בעברית עשית כתוב בלי ה. לעומת זאת, המילה אתה צריכה להיות כתובה עם ה. איך זה בכל המקומות? ופה משהו התהפך. האתה נכתב בלי ה, והעשית נכתב עם ה. מה? לא, ממש לא. אתה רואה שאתה צדיק אתה ממני, למה שם הוא לא טעה, דווקא פה לטעות, אז היא טעה פסוק אחד קודם. אם פה הוא מחפש טעויות, אז אם לשגיאה, אז יש... ותשימו לב שגם הפעם השנייה הוא אומר, אתה עשית איתי את הטובה, אשר סגרני השם בידך ולא הרגתני, וכי ימצא איש את הרובה ושחרור ושהשם משלחי טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. כן, אז זה מקרה חסר, זאת אומרת, הטובה אשר עשית לי, לא היום הטוב, עשית לי יום טוב. אולי כן עשה לו יום טוב, הוא צריך לברך הגומל. מסיבת הודיה הוא צריך לעשות. שהיה ביד דוד ויצא חי. כן, אגב, אני חושב שאולי דבר מאוד חזק, זה ששאול קורא לעצמו אויבו של דוד. במשל שהוא אומר, הוא קורא לו אויבו. כן? גם הם אומרים, אויביך, ראינו שיש שם קריב וכתיב, שדוד, דיברנו על זה שבוע שעבר, שדוד אומר, השלמה של האות י' שם באויביך, אויבך, כן? שזה כתוב כמו אביך, כן? זה כאילו, דוד שומע באויב, מילה אויב, הוא שומע אביך, הוא לא יכול לגעת בו, אבי, כן, הוא קורא לו. וגם פה, כשאני אומר, למה ההי הזאת זלגה? וכשאתה אומר למישהו אחר, אתה אומר אתה, עם האות ה', האות ה' היא כאילו הנשמה יתרה שיש בדבר. עשית הוא לא כתוב עם ה'. למה? כי מה זה מעשה אדם? כמה אדם יכול לעשות? מה אדם יכול לעשות? הפעולה שלי מגיעה עד מה שאני עושה, לא בשליטתי יותר. אני יכול לעשות ככה, יש איזה פתגם ביידיש כזה, שאני תמיד לא זוכר איך עוברים אותו, שהקדוש ברוך הוא אדם מתכנן והקדוש ברוך הוא צוחק. יפה. כן, הקדוש ברוך הוא צוחק. כן, סימן טוב, שהיא צריכה להגיד את זה הרבה פעמים. זה נקלט היטב, מוסר זקנים זה דבר חשוב. אז יש פה איזה דבר שהעשייה של האדם היא לא, היא תמיד חלקית. לעומת העתה, הזולת, תמיד צריך להסתכל על הזולת כגילוי שם השם. כן? זה כאילו, יש פה משהו, נפש יתרה יש לאדם. קיומו של האדם זה הראיה ששאול נורא רוצה לתפוס את דוד ולא מצליח. הוא עושה את כל הפעולות, עושה, כן? דגש, עושה את כל הפעולות כדי לתפוס את דוד, והוא לא מצליח. לא מצליח, לא שהוא לא מצליח, אלא הוא מביא את עצמו שדוד יתפוס אותו. מרוב הלהיטות שלו לתפוס את דוד. כן? הפוך על הפוך. אז למה הוא באמת, למה המקרא הפך פה את האותיות ה? אז קודם כל, הדוד צמצם את עצמו. זאת אומרת, באמת שאול אומר לו, אתה בלי ה. זאת אומרת, יש פה משהו מדהים. דוד הצליח להמעיט את עצמו, להקטין את עצמו. אתה האמיתי, היית צריך להרוג אותי. אבל אתה, שלא הרגת אותי, זה בגלל שאתה באמת מעונב. יש בך איזו ענבה גדולה מאוד. אז הוא הוריד את ה' מזה. מצד שני, עשית עם ה'. כי נשארתי בחיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גזר עליי שאני אמות, אתה עשית, עשית. כן? זה כמו ה' הידיעה של העשייה. שמים את ה' בסוף העשייה. הגדלת לעשות, בדיוק. ועשייתך מעשה. כן? לכן הדגש על העשית, עם ה... כן? זה המשך למה ששאלת על, על מה זה היום הזה, כן? עשית לי את היום, עשית לי את היום. אלא היום הזה עשית דבר, גילית שבאמת אדם יכול לשלוט במעשיו באופן קיצוני ביותר, ולא להיות להוט על עצמו. זאת אומרת, יש פה איזו הנגדה למה ששאול עושה. נורא מגדיל את עצמו, ומעשיו קלושים. כמה שהוא רוצה, 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 אבל לא יוצא. לעומת דוד, שהוא מקטין את עצמו, ומעשיו אלוקיים הם. מה שאתה עושה, מת השם הוא. בסדר? זו נקודה חשובה מאוד. אני רוצה להחזיר את עצמנו לתוך המערה. קודם כל, תשימו לב לדבר מעניין. יש פה קריב וכתיב. קריב וכתיב, צריך זהירות גדולה איתו, אבל הוא תמרור מאוד מעניין. אם מצליחים לפענח אותו, אז זה תמיד איזה נטף מתוק של לימוד תנך. ויצא דוד מן המערה. או ויצא דוד מהמערה. כן? ויצא דוד מהמערה. כן. יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד. יכול להיות שזה באמת יהיה קשור אחד לשני. כן. סוף איוב. כן? שהקדוש ברוך הוא עונה את איוב מהסערה. גם שם זה אותו קריב וכתיב? בדקת? הסתכלת זה אותו... לא, השאלה מה כתוב ומה הקריא. האם שם כתוב מהסערה ומן הסערה? לא, שם זה הפוך. שם כתוב, לא, לא, זה לא אותו דבר. ויען השם את איוב, מם נון סמך עין ריש ה', כתוב במילה אחת, מן סערה. כאילו, והקרי, מין, פסיק, מין סערה. לא מין הסערה, מין סערה.
לא, רגע.
אה,
ויש בפרק למד, בפרק מם, גם
כן. כן, פרק מם זה מה שהסתכלתי עכשיו.
אה, אז יש גם בלמד.
יפה. ויען השם את איוב, שם זה בכלל כתוב, מן הסערה. גם לא אותו דבר כמו פה, נכון? שם יש הידיעה, אין? כן, אז זה בעניין, למה דווקא בפעם השנייה, גם אותו מגיע, זה אזור כגבר חלציך, כן? אותם ביטויים, אבל... כן, אז זה מעניין. טוב, נשאיר את זה פעם, נימד איוב, נגיע לאט לאט, ויש לנו שנים ארוכות. בכל אופן פה, השאלה מה זה לצאת מהמערה או מן המערה? כאילו, מה היה העניין לשנות? מה זה חשוב אם הוא יצא מהמערה או יצא מן המערה? מה נפקא מינה? ושאול קם מהמערה, יפה מאוד. יפה מאוד. זאת אומרת, הכתיב, הקרי, אומר, שניהם באופן טכני יצאו מהמערה. אבל שאול עוד לא יודע איך הוא יצא מהמערה. נכון? עוד רגע הוא יבין מה זאת אומרת לצאת מן המערה, אז לצאת מן הדעת. זה כמעט להשתגע. עכשיו, ששאול להשתגע, זה מה שיצר את השפיות. המינוס והמינוס יצרו פלוס. פתאום נהיה שאול, לכל זה מה שאמרת. שאול יצא, חטף מכה בראש, חזר נורמלי. פתאום הוא, החלחלה הזאת, שמה זאת אומרת שהוא יצא חי מהמערה, זה הייתה מקום קבורתו, צריך להיות שם. לנצח, המקום הזה. אז היציאה מן המערה של שאול, שהוא בבלי דעת יוצא, הוא בכלל לא ידע, שהוא נכנס פנימה, הוא לא ידע איך הוא יצא משם בכלל, ומה המשמעות של היציאה שלו. לעומת זאת, דוד, זה לא יכול להיות אותו דבר. זאת אומרת, מצד האמת, שניהם יצאו מאותה מערה. עכשיו, זה שדוד עכשיו יוצא מהמערה, זה גם משיגעון. אתה משוגע. עוד אנשים אומרים לו, בסדר, לא הרגת אותו. נדעו שילך, שילך לזזל. מה אתה יוצא אחריו? הוא ישרוק, הוא יקרא לכל החבר'ה, עכשיו תהרוג אותנו, אתה עם החסידות שלך. קום להרוג את שאול, אתה תהרוג אותנו. מילא, תהרוג את עצמך, בסדר, אבל יש גם אנחנו. זאת אומרת, היציאה מהמערה, תשימו לב לזה, זה רגע מאוד משמעותי. זה ששאול יצא מהמערה, וזה שדוד יוצא מהמערה. אז איך מביטים את זה? זאת אומרת, אצל שאול שהוא יצא מהמערה, זה בבלי דעת. בבלי דעת הוא נכנס, בבלי דעת הוא יצא. ועוד רגע הוא יחטוף את המכה בראש. על המשמעות של השהות שלו במערה. אבל שדוד יוצא מהמערה, זה משהו אחר לגמרי. זה מן המערה. זה לא מהמערה טכני כמו שיצא שאול, אלא הוא יוצא מן המערה. משהו אחר לגמרי, זה שיגעון מוחלט. איך אתה הולך עכשיו לדבר על שאול, אתה לא יודע מה יצא מזה. איך אתה בוטח, איך אתה סומך על הנס. זה משהו שהוא לא יאומן. אז זה נקודה אחת. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה על התמרור הזה של מן המערה, מהמערה. בואו נסתכל על שני פרקים, וזה נסיים להיום, נכון? במוחר. שני פרקים, פרק נון זין ופרק קוף מבית. שני פרקים שדוד אומר ביותו במערה תפילה. ואנחנו צריכים להחליט באיזה פרק הוא אמר במערה הזו. נביא קצת ראיות. תהילים נון זין. למנצח אל תשחט לדוד. מכתם, בבורחו מפני שאול במערה. חונני אלוהים, חנני, כי בכך חסקי הנפשי, ובצל כנפיך יחסה עד יעבור אבות. אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי, ישלח משמיים ויושיעני, חרף שואפי סלע, ישלח אלוהים חסדו ועמיתו. נפשי בתוך לבאים, אשכבה לוהטים בני אדם, שיניהם חנית וחיצים, ולשונם חרב חדה. רומה על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. רשת הכינו לפעמי, כפף נפשי, קראו לפני, שיחה, נפלו בתוכה סלע. נכון ליבי באלוהים, נכון ליבי השירה והזמרה, אור הכבודי, אור הנבל וכינור, העיר השחר. עודך ועמים, אדוני, הזמרך בלאומים, כי גדול עד שמיים חסדך ועד שחקים עמיתך. רומה על שמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. כן, הנה פרק אחד, נעבור לפרק קוף מם. כן, קוף מם בית. כן. נדבר על נון זין. כן. מסכים לדוד, ביותו במערה תפילה. קולי אל אדוני עזעה, קולי אל אדוני אתחנן, אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. בהתעטף עלי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי, באורך זו אהלך תמנו פח לי. הבית ימין הוא ראה ואין לי מכיר. אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך, אדוני, אמרתי, אתה מחסי חלקי בארץ החיים. הקשיבה אל רינתי, כי דלותי מאוד, הצילני מרודפי, כי אמצו ממני. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יכתירו צדיקים, כי תגמול עליי. כן, אם תשבו את שתי המערות, די קל להחליט איזה מערה אמר דוד את הפרק הזה, ובאיזה מערה אמר את הפרק השני, פרק נוזיין. איפה עוד היה במערה? אז בואו נסתכל קודם כל איפה עוד היה במערה. אז יש לנו ארבע מקורות להשוות, כן? את פרק כף דלת לשני הפרקים האלה ולהחליט, ופרק המערה הראשונה שלו זה אחרי שהוא בורח מגת. פרק כף בית. וילך דוד משם וימלט אל מערת הדולם, וישמעו אחיו וכל בית אביו וירדו אליו שמה, והתקבצו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושה וכל איש מר נפש, וילם לסר, ויהיו עמו כ-400 איש. וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצא וכו וכו וכו. כן, הנה המערה הראשונה. אם אני משווה את זה לפרק קוף מבית, אני מגלה שזה כנראה הפרק הראשון שהוא אומר. זאת אומרת, ביותו במערה באדולם, אז הוא אומר את פרק קוף מבית. ביותו במערה תפילה. כן? שם הוא מתארגן. הוא יושב במערה. קולי לשם עזה, קולי לשם את חנן. על מה? אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. צרה כללית כזאת. הוא רק מתחיל, הוא עוד לא יודע עד כמה הצרה הזאת הולכת להיות קשה ביותר. בהתעטף עליי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי באורך זו, הלך תמנו פח לי. כל מקום שאני הולך, תמנו לי פח, כן? ולמי הוא מזכיר? למי הוא חושב על הפח הזה? דואג האדומי. כן? הוא רק ברח לגעת. למה הוא ברח לגעת? זוכרים? זה סיכום שכל מה שלמדנו בשבועיים האחרונים, שלושה שבועות האחרונים. הוא ברח לגעת מפני שהוא רצה לברוח מפני דואג האדומי, שראה אותו אצל במשכן, בשילו. ושם הוא גם כן נתפס כציפור ביד, ואיכשהו יצא ככה בנס. תמנו פח לי, וכל מקום שנמצא אני כמו ציפור נתפסת במלכודת. הבית ימין הוא ראה ואין לי מכיר. אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. אין דורש לנפשי. כן? הוא לבד במערה. גומר את התפילה הזאת, מי מגיע? לא. המשפחה שלו. שמעו את כל בכיו במערה, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, ונשמע הכל, ובאים אליו אנשים שמכירים אותו. עד עכשיו הוא חשב, אין מכיר לנפשי, אני לבד, 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 הוא באמת נס לשם לבד. אבל בעקבות התפילה, הנה, מגיעים אנשים. זעקתי אליך השם, אמרתי, אתה מחסי חלקי בארץ החיים. הקשיבה אל רינתי, כי דלותי מאוד, הצילני מרודפיי, כי אמצו ממני. זה רק מתחיל. זה דביד תפילת הדרך לצרות. תפילת הדרך לצרות. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, ביחתירו צדיקים כי תגמול עליי. רואים שזה משהו בסיסי, ראשוני, לא ספציפי, כללי מאוד. כן, מרגישים? נימה כללית. מין תפילת הדרך לצרות. לעומת זאת פרק נ"ז, תסתכלו שם מה קורה. אז קודם כל, בבורחו מפני שאול במערה. בפעם הראשונה, אמנם אפשר להגיד גם זה עוד בבורחו מפני שאול, אבל זה עוד לא, אי אפשר לקרוא לזה בבורחו. הוא עדיין נייד, זאת אומרת, הוא לא ממש, כן? זה בריחה אמנם, אבל ודאי לא דומה לבריחה שלו כאן. ואין גדי. כן. זה אגב מוכיח את מה שאתה אמרת קודם, שזה היה משהו מתוכנן, אתם רואים שזה לא. שהוא בורח, הוא מתחבא במערה. חנני אלוהים חנני כי וכך עשי הנפשי. ובצל כנפיך, כנפיך, מה זה מזכיר? כנף המעיל. בצל כנפיך. זה אגב, למה לא מוזכר מעיל אחר כך? כי צל כנפו של הקדוש ברוך הוא, זה מלכות. זה מידך אני רוצה. לא בידי, לא מידי. תראו כמה פעמים המילה יד, מישהו אמר את זה שבוע שעבר, כמה פעמים מוזכרת המילה יד, בידי, בידי, בידיך, בידינו. כמה פעמים המילה יד הוזכרה פה. סיגר בידיך, שאמרו לו אנשים שלו, ובידי, וכן הלאה. בצל כנפיך אחסה עד יעבור אבות. אין? עד שכל ההווי הזה יסתיים, אני בצל ידיך. כן, ותראו שזה מתאים מאוד למה שהוא אומר לו אחר כך, ידי לא תהי בך. כן, אני ממתין לקדוש ברוך הוא, אני לא נוגע בך. אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. אני לא אגמור דבר, לא, אז אגמור בשיר מזמור, לא נוגע בשום דבר, לא מתעסק. ישלח משמיים, שימו לב אגב לניגוד בין השמיים לבין המערה. כן, וזה דבר מדהים. למה משמיים? כי תסתכלו את התמונה, זו תמונה שפשוט צריך להציג אותה, אין דרך אחרת. דוד ואנשיו נמצאים במעמקי המערה. הדבר היחיד שהם רואים זה את הפתח של המערה. כמו איזה מסך ענק של וידאו, מוקרן על הקיר. נכון? לפתע מופיעה דמות. על מה הם מסתכלים כשהם מסתכלים על פתח המערה? על השמיים. הם רואים את האור שבקצה המנהרה, מרחוק. תוך בטן המערה הם רואים החוצה אור. יש תצפיתן שמסתכל. ופתאום מופיעה דמות. שפשף את העיניים, את מי הוא רואה? אי אפשר להתבלבל. רואים את שאול, הכתר מנצנץ, המעיל ידוע, מוכר. נכון? אין ספקות. משמיים הוא בא אלינו לתוך המערה. נכון? תראו, משמיים אל תוך המערה. ותראו מה דוד אומר. הם אומרים לו, משמיים הוא נפל לידיך. תראו מה אומר דוד. מה אומר דוד? שלח משמיים ויושיעני חרף שואפי סלע. שואפי סלע, מי שרוצה לחסל אותי, שואפי. ישלח אלוקים חסדו ועמיתו. חסד, נכון? הוא עשה פה חסד, נכון? זוכרים שדיברנו על זה? לא, אז דיברנו על זה שהוא בצד הדין היה יכול להרוג אותו, אבל הוא חסיד. תחוס עליה, תחוס עליך. ועמיתו, שזאת האמת, מלכות לא לוקחים. נפשי בתוך לבאים. איפה אני נמצא?
אנשי דוד.
תראו איך הוא מתאר את האנשים שנמצאים איתו במערה. נפשי נמצאת, אני כולי אור, כולי אלוקות, כולי רצון לרוממות, ותראה עם מי אני מסתובב שם. הבית ימין הוא ראה. לא כמו במערה היא, שבאמת הבית ימין הוא ראה, אין אף אחד, הוא לבד במערה. פה הוא לא לבד במערה. פה, נפשי בתוך לבאים אשכבה, לוהטים בני אדם, שיניהם חנית וחיצים לשונם חרב חדה. וישסה דוד את האנשיו בדברים, לשונם חרב חדה, הם אומרים לו כל מיני מילים לא יפות, אין מקום לחזור עליהם פה בבית המדרש, כל מיני ביטויים לא יפים, ודוד משסה אותם. אהה. כי אחר כך, בפעם הבאה שיהיה ויכוח על השאלה הזאת, אז תראי, הם כבר עושים מעשים. יש שלוש דרגות. בהתחלה הם רק מדברים, בהתחלה הם כנראה רק חושבים, אחר כך הם מדברים, חסך מאיתנו התנ"ך את הדיבורים, אחר כך מתארים את מה שהם לא עושים, אבישי מסרב פקודה, נראה את זה בעוד שבועיים, ובפעם האחרונה הם מסוקלים אותו באבנים.
פעם ראשונה שהם חושבו את זה
בקהילה, לא? כן, בדיוק. גם דיברו, אבל מהדיבור אתה רואה שהם, זה מחשבות שלהם, כאילו אנחנו, הם מטילים איזה ספק. האנשים הריקים האלה שמסתובבים איתו, כל האנשי מצוק ומי שיש לו נושא, שגם זה, כשהם מגיעים אליו, אפשר גם את זה להסביר, זאת אומרת שהרב יהושע בכך פעם הסביר את הפרק ההוא, פרק ק"ב, שהאנשים שמגיעים אליו זה לא בדיוק הסטייל של דוד. זה לא הנוער שהוא היה רגיל להסתובב איתו מילדות. הוא הסתובב עם עיזים וכבשים תמימים כאלה, כבשים תמימות, פתאום באים לכל מיני אנשים מניפולטיביים, אתה מבין שאנשים חייבים כסף, וזה לא תמיד אנשים מסכנים שהחברה גרמה להם עוול, לפעמים הם המנובלים שגנבו ולא החזירו חובות ועשו כל מיני דברים. זה לא בדיוק האנשים הקרובים שדוד, הוא לאט לאט חינך אותם, גם רואים את זה אחר כך בינם לבין עצמם, את ההתייחסות שלהם, שהם לא אנשים קלים, לא אנשים פשוטים. בוודאי, 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 שלא מדע להם זכות הרבה, אנחנו נראה. כן, אז זה, אני נמצא, אני שוכב עם אנשים כאלה לוהטים, בני אדם שיניהם חנית וחיצים ולשונם חרב חדת, איזה תיאור. כן, זה גם נכון לגבי בעלי לשון הרע שיש בסביבו. רומה על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודיך. איפה נמצא עכשיו דוד? מחוץ למערה, מן המערה, אתם שמים לב? מן המערה, מה הוא? הוא נמצא במעמקי המערה, בתוך המערה יש איתו עריות ונמרים עם חצים ולשון חדה כתער, ולמה משתוקק דוד? לצאת מן המערה, רומה על שמיים, הוא מדבר על משהו אחר לגמרי, פעם שנייה הוא מדבר על השמיים, כן? תראו הלאה, רשת הכינו לפעמיים, ופה זה ממש אישור פלומבה, שהפרק הזה נאמר על המערה שאנחנו לומדים אותה עכשיו בפרק אבדלת, רשת הכינו לפעמי, זה הרמז של הכביש, רשת הכינו לפעמי, כפף נפשי, קרו לפני שיחה, נפלו בתוך הסלע. נכון? הנה מה שאנשים שלא אומרים. הנה קרה, הנה שאול רצה לתפוס אותך ואתה תפסת אותו. והנה כאן כנראה את זה הוא אומר כשהוא חותך לו את הכנף. כנראה. הוא רצה לתפוס אותי, אני תופס לו את הכנף, מה אני אעשה את זה? אחר כך ויח ליבו, נכון ליבי, אופה, שמי לב? ויח לב דוד אותו, תראו, זה ממש לראות סרט, תראו, ממש כאילו, זה כאילו הפסקול או התרגומיות, בגוף הסרט, תרגום בגוף הסרט, רואים את הסרט, רואים את המילים שדוד אומר בכל שלב, מה הוא חושב בכל שלב, אחרי שהוא חתך את הבגד, זה בדיוק, הוא הכין לי קר, שוחה ליפול בה, והוא נפל בעצמו, זה כשהוא חותך את הבגד, עכשיו מכה אותו ליבו, והנה תראו, נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי השירה והזמרה, אורה חבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר. עודך ועמים, אדוני, הזמרך בלאומים, כי גדול עד שמיים חסדך ועד שחקים עמיתך. שוב, חסד ואמת. חסד ואמת. ושימו לב לשמיים אותם. רומה על שמיים אלוהים על כל הארץ כבודיך. הנה היציאה של דוד מן המערה. כן, הוא מבין מעבר לאף. הוא לא עושה שיקולים רק של כאן ועכשיו, אלא שיקולים של הזמרה לאומים, של רומה על שמיים אלוהים כל הארץ כבודיך, הוא לא דאג לכבוד עצמו, אין? משהו שהוא מעבר. והנה תראו מה זאת אומרת שהוא יצא מן המערה. זאת אומרת כל התפילה של דוד, דוד לא סתם יצא מן המערה, אלא הוא יצא אדם אחר לגמרי מן המערה. זה לא אותו דוד שהכרנו קודם. דוד שנכנס למערה זה לא אותו דוד. שאול שנכנס למערה זה אותו שאול. כמעט הוא הצליח להפוך את שאול שיצא מן המערה, שאול אחר. אבל לא. למה? מסיתים אותו. למה? שיגעון. למה? זה לא מצליח. אבל גם היה משהו. קרה בכל זאת משהו. שאול השתנה. אין לנו ספק שקרה באותו רגע קרה משהו לשאול. משהו השתנה בו. ועל זה הקדוש דוד אומר, רומה על שמיים חסדך, כן, ועמיתך. יש איזה חסד ואמת גם מצד הקדוש ברוך הוא כלפיי. רגע של אמת. רגע של אמת. שאול אומר את האמת. לשמוע משאול כזה משפט לדוד אחרי כל מה שעבר עליו, זה בהחלט רגע גדול מאוד. חסדך. לשמוע את זה משאול. אתה תהיה המלך. מוכן להישבע לו שהוא לא יפגע בילדיו. כי מה? עושים חשבונות. כן? זה רגע גדול של דוד. דוד יוצא מן המערה. כמו הקרי והכתיב. מהמערה, כמו שאול, ואמרנו, תשבו, בא בן שאול לדוד, איך שאול יוצא מהמערה? איך דוד יוצא מהמערה? מן המערה, זה הצד האלוקי. דוד יוצא בן אדם אחר לגמרי. איש אלוקים. מי שלח ידו במשיח השם וניקה? הוא אומר ללוויים שמה שנמצאים איתו עם השיניים החדות. ואחר כך שהוא יוצא, תראה שלא שלחתי בך ידיך, כי השם הוא עושה פה את הכל. הכל אלוקים פה פתאום, הכל פה אלוקים. הכל אלוקים. זו נקודה מאוד מעניינת. טוב, נעצור כאן, היום. זאת השם, שבוע הבא, אתם תדיקו נרות, תחלו סופגניות. סורו סביבונים, תלמדו תנ"ך לבד, כל אחד בביתו, שבוע שעבר אבל לא יהיה שיעור.